slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, בוקר טוב וחג שמח. סיום מסכת אירחין על המדלת דפיה. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, וגם הבוקר השמח הזה, יום שישי, תזיין בתמוז תשע"ט, בו אנו חוגגים את סיום מסכת אירחין, מסכת שמסתיימת בעזרת השם ובישועתו בשבת הבאה עלינו לטובה, 17 בתמוז תשע"ט, אנו כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה, בערבי שבתות וימים טובים לומדים הרי שני דפים, גם את הדף של שבת קודש, והיות והדף החותם את מסכת אירחין מסתיים בשבת קודש, אנחנו לומדים את הדף הזה, היום הזה, תזיין בתמוז תשע"ט, וחותמים בשמחה, בטוב ליבב, ועוד היה להבינו אב הרחמן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מגישים לבורא כל העולמים, מנחה לריח ניחוח, את מסכת אירחין על המדלת דפיה, בערב שלושת השבועות, ימי בין המיצרים, ערב 17 בתמוז, פרשת פנחס, תשע"ט, מתפללים ומייחלים, רחמנה, השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו, שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו, השליח ציבור שלנו, שפותח את חגיגת סיום מסכת אירחין, הוא יעקב שורקי.
Vi alla bajsa goden med Jakob. Beis Dovin Meshlichecho Beis Dovin Meshlichecho
שבת קודש פרשת פנחס תשע"ט חגיגת סיום מסכת ערכין על המדלת דפי היום הזה יום שישי תזיין בתמוז תשע"ט אנחנו כהרגלנו בסייעת הדשמיה בערבי שבתות מתחילים את דברינו ביום חגינו עם וורטים לפרשת השבוע פרשת פנחס קח לך את יהושע ונתת מהודך עליו הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ה דורשת מהפסוק ונתת מעודך עליו עודך ולא כל עודך שזקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה חלימה וצריך להבין היטב מהי הבושה ועוד מהו אוי לה לאותה בושה וכי הבושה היא האומללה אומר החידה ידוע כאמור בהלקות שמעוני שהסיבה שיהושע זכה להנהיג את ישראל היא מפני שהיה משרת את בתי הכנסיות ובתי המדרשות ומסדר את הספסלים ושוטח מחצלאות. לפיכך נתקיים בו נוצר תאנה יוכל פריה. אבל הסקנים שבאותו הדור שזכרו זאת זכרו גם שבשעתו היו מתביישים להתבזות במרכאות ולשרת את בית השם. ולכן עתה כשראו שנתמנה יהושע למנהיג ישראל ופנה והירו כפני לבנה אמרו על עצמם, אוי לה לאותה בושה שלא במקומה שאנו התביישנו. אוי לה לאותה כלימה שאנו נחלמנו. ובמאמר חזל הזה, זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, נראה להמליץ ביור נוסף. הנה לכאורה יש להקשות, מה בכך שפני יהושע אינם כפני משה? הרי כך דרך העולם, שהתלמיד דרגתו פחותה מדרגת רבו, ועוד, מדוע כפלו הזקנים את דבריהם ואמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חלימה? ושאלה שלישית, מה הכוונה אוי לה לאותה בושה? אלא שאצל אהרון הכהן מצינו לשון בושה, שנמנע מגשת אל המזבח להקריב את קורבן העגל שיחפר לו על חטא העגל, אומר רשי שהיה אהרון בוש, וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. ואצל מרים מצינו לשון כלימה, הלא תיחלם שבעת ימים ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. מעתה כך יבואר העניין. הזקנים כלל לא באו להמעיט מערך יהושע, אלא אמרו את הדברים כהווייתם. פני משה כפני חמה, בגלל שהוא הרב, ופני יהושע כפני לבנה, בגלל שהוא התלמיד. אבל דבר זה שתלמיד פחות מרבו הוא דווקא כאשר הרב גדול מן התלמיד בשנים. הנה לכאורה יורש של משה בהנהגת העם היה צריך להיות אהרון, או מרים, כפי שמצינו שדבורה הנהיגה את העם, אף שהייתה אישה. ושניהם היו אחי משה הגדולים ממנו. אומרת הגמרא במסכת תענית בדף ט', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואילו הם. אהרון, משה ומרים, רמז לדבר, מקרב אחריך תשים עליך מלך. ייתכן שהטעם שלא יהיה רק כך הוא, מפני שאהרון חטא בעגל ומרים בלשון הרע. על כך אמרו הזקנים, אוי לה לאותה בושה שהתבייש אהרון על שחטא בעגל. אוי לה לאותה כלימה שנחלמה מרים על שדיברה לשון הרע על משה. שבגלל הדברים שגרמו לבושה ולכלימה הללו, לא זכו לירש את משה ולקבל את כל עודו, אלא יהושע שהיה צעיר ממשה ירש אותו, ולכן היה צריך לקבל רק מהודו ולא כל עודו. דבר נוסף הטעון שימת לב בדברי חז"ל, מדוע רק הזקנים שבאותו הדור אמרו כך? אלא שכתב רבינו חננאל שכל זמן ששאו ישראל במדבר לא קידשו את החודש על פי הראייה אלא על פי החשבון, וזאת משום שענני הכבוד הסתירו לישראל את צבא השמיים. נמצא שהצעירים שנולדו במדבר לא ידעו כלל וכלל כיצד נראות החמה והלבנה ומה ההבדל ביניהם. אבל הזקנים זכרו זאת, ולכן הבחינו בין פני משה לפני יהושע, שהם כאותו הבדל שבין פני החמה לפני הלבנה. ומדוע באמת פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה? בבריאת העולם, אומרת הגמרא במסכת חולין דף סמך, השמש והירח נבראו שווים. באה לבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, וכי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. והנה לשמש לא היה אכפת ששני המאורות ישתמשו בכתר אחד. רק לירח היה אכפת. ובפרשת בעלותך מצינו שחרה לו ליהושע, שאלדד ומידד מתנבים במחנה וביקש ממשה שיכלהם. ענה לו משה, מי ייתן כל עם השם נביאים. נמצא שמשה תפס את אותה מידה של החמה, שלא אכפת לה ששני מלאכים ישמשו בכתר אחד. ויהושע תפס את אומנות הלבנה הטוענת, שאי אפשר שישמשו שני מלאכים בכתר אחד. על פי פנינה יקרה זו נוכל לתרץ בפשטות את הקושייה שהובאה לאל, מדוע רק הזקנים שבאותו הדור אמרו כך. כי הנה נבואת אלדד ומידד הנזכרת הייתה מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא האציל מרוחו של משה על 70 הזקנים. אבל על אותם זקנים נאמר והתנבו ולא יספו. ואילו אלדד ומידד נשארו במחנה להתנבות, משראו הזקנים אותם 70 זקנים שיהושע מקפיד על הנבואה, מיד אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, וכפי שביארנו. יש שביארו בדרך צחות את מאמר חז"ל, זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הסיפה של הדברים, אוי לה לאותה בושה, אינה מדברי הזקנים, אלא שכאשר ראו חז"ל שהזקנים שבאותו הדור היו תלמידיהם של משה ויהושע, החלו למדוד במרכאות את דרגתם של רבותיהם. אמרו חז"ל, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, שהתלמידים מודדים את רבותיהם. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת פנחס, בשבת הבאה עלינו לטובה, וכדי להגיע לטורף ועיקר התכנסותנו ביום החג הזה, חגיגת סיום מסכת ערכין, ניכנסנה אל בית המדרש, הישן והטוב, ונישא תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי ביום חגינו, חג סיום מסכת ערכין, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול בדפים למד ב' ולמד ג'. בסיום השיעור אתמול שאלנו 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי נתינה בעל כוחו נחשבת נתינה, ומתי אינה נחשבת נתינה, ומתי יש בזה מחלוקת? התשובה היא, כפי שאומרים התוספות, כשהנתינה היא חובה על הנותן כמו חוב או פיקדון, נחשבת נתינה. כשהיא רשות כסתם מתנה, אינה נחשבת נתינה. וכשהיא צורך הנותן, כמו באומר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, זוהי מחלוקת. שאלה שנייה, האם שדה היא בכלל דין בתי הרי חומה, ומה הדין כשאינה ראויה לזריעה אלא לבניין, והתשובה שדה ממש לכולה על מה אינה בכלל דין בתי הרי חומה, וכשאינה ראויה אלא לבניין, לרבי יהודה לא ולרבי מאיר כן. שאלה שלישית, מה דין בית הבנוי בחומה? לרבי יהודה אינו בכלל בתי הרי חומה, לרבי שמעון כן. שאלה רביעית, באיזה עיר נוהג דין בתי הרי חומה? והתשובה, עיר שיש בה ג' חצרות של בית בתים, והיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. שאלה חמישית, מהי כוונת הברייתא גם לה בגליל, והתשובה לאביי כשכל העיירות בגליל עד גם לה מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, ולרבה שהמבואר במשנה שגם לה מתקופת יהושע בן נון מוקפת חומה, הכוונה לגם לה שבגליל. שאלה שישית, מדוע המשנה נקטה דווקא ערים מסוימות שהיה בהם דין בתי הרי חומה? והתשובה, למאן דאמר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, רק ערים אילו חזרו וקידשום כשעלו מבבל, רק בהם נוהג דין בתי הרי חומה. למאן דאמר שקדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, הדין נוהג בכל הערים, אלא כשעלו בני הגולה, פקשו בהליכתם בערים אלו ומנעו אותם. שאלה שביעית, לעניין מה דין בתי החצרים כדין בתי הרי חומה, ולעניין מה דינם כשדות אחוזה, התשובה הם נגלים מיד ובמשך י' ב' חודש כבתי הרי חומה, ויוצאים ביובל בגרעון כסף כשדות אחוזה. שאלה אחרונה, לשם מה נאמר בבתי החצרים וביובל יצא אחרי שהוקשו לשדה אחוזה? התשובה לרבונה ללמדנו שהמקדיש בית בבתי החצרים וגאלו אחר מיד הקדש, כשמגיע היובל הבית חוזר לבעלה, ולרבי הושעיה ללמדנו שהמוכר בית בבתי החצרים ופגע בו היובל בשנה השנייה, הבית חוזר לבעלים ואין צריך להשלים ללוקח שנה כדין שדה אחוזה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול, דפים למד ב' ולמד ג' במסכת ערכין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה ביום חגינו, ערב שבת קודש פרשת פנחס, חגיגת סיום מסכת ערכין, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף החותם את מסכת ערכין, או ליתר דיוק, 49 השורות האחרונות של המסכת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ג' עמוד ב', 26 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה האחרונה של מסכת ערכין, משנה פותחת במילים אין עושין, שדה מגרש ולא מגרש שדה. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת, בשמחה ובטוב לבב, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נאמר בתורה לעניין ערי הלוויים בספר במדבר, פרק למדה, פסוקים דלת והי. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב. ומדדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה. זה יהיה להם מגרשי הערים. כלומר, שסביב הערים צריך להניח את ה-1,000 אמה הסמוכים לעיר פנויים בלי בניין ובלי זריעה, וזאת משום נוי העיר. והוא הנקרא מגרש. ולאחר ה-1,000 אמה ועד 2,000 אמה מן העיר, היו נוטעים שדות וקרמים, והוא הנקרא שדה. המשנה חותמת את מסכת ערכין, המשנה האחרונה של מסכת ערכין דנה, אם מותר להחליף את המגרש לשדה ואת השדה למגרש. אומרת המשנה, אין עושין שדה מגרש, אין להפוך את אותן 1,000 אמה הנטועים שדות וקרמים ולעשות מהן מגרש פנוי מאילנות ונטיות, והטעם משום יישוב ארץ ישראל שלא למעט את הזריעה, ולא מגרש שדה, וכן אין להפוך את ה-1,000 אמה הפנויים מנטייה לעשותם שדה זרועה, והטעם מפני שמקלקל בכך את נוי העיר, שנויו לעיר שסביבותיה פנוי מכלום, ולא הופכים את ה-1,000 אמה של המגרש לבנות בבתים ולעשותה עיר, מפני שאין זה נוי לעיר שתהיה בלא מגרש סביבה, וכל שכן שלא מחריבים את בתי העיר לעשותו מגרש. אמר רבי אלעזר, במה דברים אמורים, במה נאמרו דינים אלו? בערי הלוויים. אבל בערי ישראל עושין שדה מגרש. מותר לשנות את מקום האילנות שמאלף עד 2,000 אמה מן העיר למגרש לעשותו מקום הפנוי מכלום. ולא, או יש כאלו שגורסים, הוא מגרש שדה, וכן את ה-1,000 אמה הראשונים שמגרש מותר לשנות לשדה. וכן את האלף המה של מגרש מותר לשנות ולעשות עיר, ולא עיר מגרש, אבל את העיר אין לשנותה ולעשותה מגרש, וטעם הדבר שלא יחריבו את ערי ישראל. והתוספות יום טוב כותב שמדברי רבי עובדיה מברטנורה משמע שרבי אלעזר בא לפרש את דברי תנא קמא ואין כלל מחלוקת בזה. חוזרת המשנה לדין פדיית בית ושדה ומבארת מה הדין בכהנים ולוויים שמכרו. הכהנים והלוויים מוכרים את בתיהם ושדותיהם לעולם, אפילו בשנת היובל עצמה. כך מפרש רשי בהתחלה, אבל רשי דוחה את הפירוש הזה ומסיק רשי שאין פירוש למה ששנינו כאן מוכרין, ורק מאחר שלעיל בדף חבב עמוד ב' שנינו שהכהנים מקדישים לעולם וגואלים לעולם, שנה כאן התנה מוכרין יחד עם גואלים. אם כן אומרת המשנה, הכהנים והלוויים מוכרין לעולם וגואלים לעולם, יכולים לבדותם בכל זמן, שאם מכרו בתי הרי חומה יכולים לבדותם אפילו לאחר השנה הראשונה, וכן אם מכרו שדות יכולים לבדותם אפילו בתוך השנתיים הראשונות, שנאמר גאולת עולם תהיה ללוויים. והכהנים גם כן נקראו לוויים. כאן נאמר במסכת יבמות דף פיבה ועמוד ב' בכבדלת מקומות נקראו כהנים לוויים. זוהי המשנה שלנו האחרונה במסכת אירחין בדף למד ג' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה עד לסיומה של מסכת אירחין בדף למד ד' עמוד א'. ואחר כך התפילה המרטיטה של סיום המסכת. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי אלעזר, באמת דברים אמורים בערי הלוויים, אבל בערי ישראל עושין שדה מגרש. מבררת הגמרא דכולי אלמא מיה, לפי כולם מכל מקום, בדלוויים לא משנינן. בערי הלוויים אין לשנות לא את המגרש ולא את השדה שסביב העיר. נשאלת השאלה, מינה אני מילי? מיניין למדו את הדברים הללו? מבררת הגמרא, אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, אמר הכתוב לגבי מכירת נחלת הלוויים, ספר ויקרא פרק חפי פסוק למדלת, ושדה מגרש עריהם לא ימחר. מברר רבי אלעזר, מהו האיסור הכלול במה שנאמר, לא ימחר? הילה, אם האם נאמר שהכוונה לא ימחר כלל, והמיד הכתיב הרי ממה שכתוב, גאולת עולם תהיה ללוויים, והיינו שיכולים לבדותם בכל זמן, מכלל, דמזבני, מוכח שיכולים למכור מנחלתם. אלא מבאר רבי אלעזר, מהי לא ימחר? מהו האיסור במה שנאמר לא ימחר? לא ישנה. שלא ישנו בעריהם לא את המגרש לשדה, ולא את השדה למגרש. והושאל לשון מחירה על השינוי, לפי שמחירה היא שינוי מרשות המוכר לרשות הלוקח. וגם בזה האיסור הוא לשנות מתכלית הראויה לתכלית אחרת. ומסביר המנחת חינוך, שהטעם הזה שייך רק בערי הלוויים שבהם נאמר הפסוק, ולכן ייתכן לאומרו רק לשיטת רבי אליעזר שסבר, שבערי הלוויים בלבד אין לשנות. אבל לפי חכמים שסברו שגם בערי ישראל אין לשנות, צריך לומר שלמדו זאת מסברה משום נו יאיר ומשום יישוב ארץ ישראל, כמו שרשי פירש במשנה. שנינו במשנה, הכהנים והלוויים מוכרין לעולם וגואלין לעולם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב, וערי הלוויים בתי ערי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב בכך? מבאר את הברייתא לפי שנאמר לגבי מכירת שדה אחוזה. במספר שני תבואות ימכור לך, שמכירת השדה היא לכל הפחות עבור שנתיים שגדלה בהם תבואה, יכול אף זה כן, סבור הייתי לומר שאף שדה של לוי כך דינה, שלא יוכל לבדותה בפחות משתי שנים מן המכירה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, גאולת עולם תהיה ללוויים. ומה שכתוב שם בתי, אינו אלא למעט עבדים שטרות ומטלטלין שלהם שמחרו, ובכלל וערי הלוויים גם שדות שבעריהם. אם כן, במילים גאולת עולם תהיה ללוויים, שיכול לגאול לעולם ואף בתוך שתי שנים מן המכירה. וכן לפי שנאמר לגבי מקדיש שדה אחוזה, והיה השדה בצאתו ויובל קודש להשם, שאם לא פדעה מקדיש וכנאה אדם אחר, והגיע היובל, השדה מתחלקת לכהנים, יכול אף זה כן, סבור הייתי לומר שגם שדה של לוי שהקדישה לגבוה, כך דינה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, גאולת עולם תהיה ללוויים שאינה יוצאת ומתחלקת לכהנים ביובל, אלא יכול הלוי לגואלה לעולם מיד ההקדש. ואם גאלה אחר לפני היובל מיד ההקדש, יוצאת מידו ליד הבעלים בחינם. וכן לפי שנאמר לגבי מכירת בית בעיר המוקפת חומה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, והיינו שאם לא גאלה עד שנה, נחלת הבית לקונה לעולם. יכול אף זה כן, סבור הייתי שאף בית של לוי כך דינו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, גאולת עולם תהיה ללוויים, שיכול לגאול לעולם. מקשה הגמרא, בשלמה ניתרתי, שני הדברים הראשונים שעליהם דיברה הברייתא לגבי לוי שדינו שונה והיינו מכירת שדה ומקדיש שדה לחיי. מובן שהייתי סבור שדין בן לוי יהיה בהן כדין ישראל, לפי שישנם בבן לוי. אלא בתי ערי חומה ללוויים יתלעו, וכי בכלל יש ללוויים ערים מוקפות חומה? והתניא וראשנינו בברייתא, ערים הללו הניתנות ללוויים, שהם 48 ערים שנתן להם יהושע בחלוקת הארץ, שש מתוכן היו ערי מקלט, ועליהם נוספו עוד 42 ערים, שגם הם היו קולטות רוצחים בשגגה, אלא שהשש היו קולטות גם אם נכנס עליהם שלא מדעת, ואילו 42, רק אם נכנס עליהם מדעת, כמבואר במסכת מכות דף י' עמוד א', ובכל הערים הללו נאמרו הדינים שכאן. כן, שואלת הגמרא, וכי יש ללוויים ערים מוקפות חומה? הרי שנינו בברית הערים הללו, הניתנות ללוויים, אותם 48 ערים, אין עושין אותן לא כפרים קטנים, לפי שערי הלוויים שימשו ערי מקלט לרוצחים, שהרוצח בשגגה נס לשם ומתגורר שם אדמות הכהן הגדול, ולכן צריך שיהיה יישוב גדול עבורם, ולא עושים אותן כרחים גדולים, לפי שמתקבצים בהם מכל המקומות לסחורה, ויהיה בכך סיבה לגואל אדם לשהות שם, ויוכל לערוב לרוצח ולהורגו, אלא עושים אותן עיירות בינוניות בלא חומה. הרי שערי הלוויים כלל לא היו מוקפות חומה, ומדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד מפסוק שאין בבתי ערי חומה של לוי דין בתי ערי חומה שבישראל? הרצת הגמרא אמר אף כהנה לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן שהוא קף ולבסוף ישב, מה שנאמר בברייתא שערי הלוויים אינן מוקפות חומה, היינו שאין מקיפין אותן בתחילה קודם שמתיישבין בהן. כאן שישב ולבסוף הוא קף, מה שמבואר בברייתא לאל שיש ללוויים בתי ערי חומה, היינו בעיר שישבו בה ולאחר מכן הקיפוה בחומה. ולא שמותר לעשות כן, שהרי מאותו טעם שאין מקיפין אותן מתחילה, אין להקיף אותן לבסוף, אלא שהוא צריך הכתוב ללמד, שאם עברו על הדין והקיפוה, ומחר לוי ביתו שם, אין דינו כבתי ערי חומה של ישראל. ואף שעומדת חומה זו להסתתר, וצריכו ללמוד שבעודה קיימת, לא נוהג בדין בתי ערי חומה. כך מסביר השפת אמת. שואלת הגמרא, וחיי גבנה מהוויה חומה? וכי באופן כזה שנעשתה החומה רק לאחר שהתיישבו בעיר, האם חשובה חומה לעניין דין בתי ערי חומה? שהוצרח הפסוק למעט שבאופן זה בלוויים לא ינהג דין בתי ערי חומה? והתניא הרי שנינו בברייתא, נאמר בכתוב בספר ויקרא, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, ודרשו מלשון הכתוב מושב עיר חומה, שהוא קף ולבסוף ישב, שמשמע שהבית התיישב בתוך עיר שכבר מוקפת חומה, ולא שישב ולבסוף הוא קף. יכול סבור הייתי לומר שאפילו יקיפו הישראל לעיר כאשר נכנסו לארץ בימי יהושע, קודם שהתיישבו בה תיחשב עיר חומה, דורשת הברייתא שאין הדבר כך. נאמר כאן חומה ונאמר להלן בכיבוש ארץ הבשן ממלכת עוג, ספר דברים פרק ג' פסוק ה', כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, מה להלן עובדי כוכבים, כשם ששם מדובר שיקיפו מגויים, אף כאן עובדי כוכבים מדובר דווקא בערים שהוקפו על ידי הגויים לפני בואם של ישראל לארץ, אבל עיר שהוקפה על ידי ישראל אפילו קודם שהתיישבו בה אינה נחשבת עיר חומה. יכול סבור הייתי לומר שעיקר הדבר תלוי בחומה שהקיפו העובדי כוכבים קודם יישובם של ישראל, ואפילו הקיפו העובדי כוכבים לאחר מכן, לאחר שכבר נכנסו ישראל לארץ, תיחשב עיר חומה. נאמר להלן בערי הבשן חומה, ונאמר כאן חומה. מה להלן אצל ערי הבשן מדובר שהקיפו העובדי כוכבים קודם לכן, לפני בואם של ישראל לארצם, אף כאן החומה נצרכת לעניין עיר חומה, ודווקא כאשר הקיפו העובדי כוכבים, קודם לכן, לפני כיבוש הארץ. מכל מקום מבואר בברייתא שדין בתי ערי חומה אינו נוהג אלא בערים שהוקפו לפני שהתיישבו בהם. וקשה על תירוץ הגמרא שהעמידה את דברי הברייתא בעניין בתי ערי חומה ללוויים, באופן שישבו בערים ולבסוף הוקפו. תרצת הגמרא, תרגם הפירש רבי יוסף בריידר רב סלה חסידה את הברייתא שמבואר בה שיש ללוויים ערי חומה כמי דרב פאפה, לפני רב פאפה, כגון שנפלו להם ללוויים בגורל בימי יהושע, הן ומגרשיהן, עיר מוקפת חומה ומגרשיה. כמו שנאמר בספר יהושע פרק כ"א, שהשבטים הפרישו מעריהם ללוויים על פי הגורל, וייתכן שתהיה ביניהם עיר מוקפת חומה. שואלת הגמרא, הן ומגרשיהן? הרי למסתרין וקיימי, כיוון שאין לעשות את ערי הלוויים מוקפות חומה, הרי עומדת החומה להיסתר, ולא ייתכן להחשיב את העיר למוקפת חומה, מדוע הוצרך הפסוק למעט אופן זה, שלא ינהג בו דין ערי חומה. מיישבת הגמרא אמר רב אשי, איצטריך. וצרח הכתוב, גאולת עולם תהיה ללוויים ללמד על בתי הלוויים שבעיר חומה שאין דינם כשל ישראל. סל כדאי תחמינה מפני שסבור הייתי לומר, עד הם מסתתרי מסתתרי, עד שיסתרו אותם אם מזדבני לחלטו, אם נמכרו, יחלטו ללוקח כדין בתי הרי חומה של ישראל, כמה שמלן, משמעינו הפסוק, שנגלין לעולם. הביאה הגמרא ברייתא דנה בשדה שהחרים ישראל הכהנים, והכהן הקדישה האם כאשר יוצאת ביובל יכול כהן זה לזכות בכולה. תנו רבנן, בשורה השלישית בדף למד ד' עמוד א', העמוד המסיים את המסכת כולה. שאלו חכמים בברייתא נאמר בכתוב לגבי מקדיש שדהו וגאלה אחר, ספר ויקרא פרק זך פסוק חף א', והיה השדה בצאתו ויובל קודש להשם, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, דהיינו, שהשדה יוצאת ביובל מרשות הפודה ומתחלקת לכהנים. שואלת הברייתא מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב במילים כשדה החרם, וכי מה נוסף בדמיון לשדה החרם שלא היה די במה שנאמר לכהן תהיה אחוזתו, מיישבת הברייתא, נצרח הוא ההיקש הזה לשדה החרם, שכן יש לנו לברר מניין לכהן שהקדיש שדה חרמו, כהן שהקדיש שדה שבא לחלקו על ידי ישראל שאמר עליה הרי זו חרם, ולאלה בדף כוח עמוד ב' במשנה נחלקו תנאים, אם סתם חרמים הולכים לבדק הבית, ורק כאשר אומר בפירוש שמחרים לכהן, הרי זה הולך לכהן, או שגם סתם חרמים הולכים לכהן. אז אם כהן הקדיש שדה שבא לחלקו על ידי ישראל שאמר עליה, הרי זו חרם, שלא יאמר הכהן, הועיל ויוצא שדה זו לכהנים ביובל, שכן דינה כדין שדה אחוזה של ישראל, שאם לא נגלה מיד ההקדש עד היובל, הרי יוצאת ומתחלקת לכהנים, יאמר אותו כהן, והרי עתה תחת ידי יותר משל אחרים, אני שייך ביותר משאר האנשים, כיוון שעדיין לא יחזיק בה הגזבר, תהיה שלי, תייצא ביובל לרשותי בלבד ולא יהיה לשאר הכהנים חלק בה. ודינו, הסברה נותנת מקל וחומר שכך הדין צריך להיות, שהרי אם בשל אחרים אני זוכה יחד עם שאר הכהנים, בשל עצמי בשדה שבא לרשות הקדש ממני לא כל שכן שיזכה בה לבדי. תוספות אומר שהקל וחומר הזה שייך רק בכהן שמשמרתו היא בתחילת היובל, שזו המשמרת שזוכה בכל השדות היוצאות לכהנים, כמבואר ליל בדף כוח עמוד ב'. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב היה השדה בצאתו ויובל קודש להשם כשדה החרם. והפסוק הזה צריך ביור. וכי מה למדנו משדה החרם לשדה אחוזה? מעתה יש לנו לומר שהרי זה בא ללמד ונמצא למד. על אף שנכתב כמלמד על שדה אחוזה, אינו אלא למד אימנו. בכך שמקיש שדה חרמו לשדה אחוזה של ישראל. וללמוד ממנו מה כשם ששדה אחוזה של ישראל שפדעה אחד מן הכהנים מהקדש. בבוא היובל הרי זה יוצא מתחת ידו ומתחלקת לכהנים כולם בשווה, כמו ששנינו לאל בדף חפי עמוד א', אף שדה חרמו שהגיע ליד כהן והקדישה, הרי השדה יוצא מתחת ידו של הכהן שהקדישה ומתחלקת גם לאחיו הכהנים כולם בשווה. וגם אם משמרתו משמשת בתחילת שנת היובל, הרי הוא מקבל חלק בשדה יחד עם שאר הכהנים בני משמרתו. אומרת הגמרא אמר מר, ובא לאל בברייתא לגבי כהן שהקדיש שדה חרמו, שמקל וחומר הדין נותן שביובל תיצא השדה לרשותו בלבד. והקל וחומר היה, אם בשל אחרים אני זוכה, כל שכן שאזכה בשל עצמי. שואלת הגמרא מדמי, וכי האם דומה מה שזוכה בשדה אחוזה למה שרוצה לזכות בשדה החרם שהוא הקדיש? התם זוכה בעלמה. הרי בשדה אחוזה אינו זוכה אלא בחלק קטן יחד עם כל הכהנים. אך הקשה כלי כולה, ואילו בשדה החרם שהקדיש הרי הוא רוצה לזכות בכולה. ישבת הגמרא אמרה מברחמה איץ צריך, אף שתקל וחומר יש לדחות מכל מקום צריך את הפסוק, כי שדה החרם להוציא מסברה אחרת. סל כדאי תחמינה לפי שסבורים היינו לומר, אויל וכתיב כיוון שנאמר לגבי כהן המביא קורבנות שלו, ספר במדבר פרק ה' פסוק י' ואיש את קודשיו לא יהיו, ודרשה הברייתא במסכת בבא קמא דף קט עמוד ב', בא ללמד שכהן בא ומקריב קורבנותיו בכל עת שירצה, והוא עצמו נוטל את האור ואוכל את הבשר, ואין צריך לתת כלום לכהני המשמר. אם כך, הנמי כי קודשיו דמיה, אף זה שהקדיש שדה החרם שהייתה שלו, הרי זה דומה לקורבנות שלו, והוא לבדו יקבלנה מיד הקדש, ואף אם אין משמרתו משמשת בתחילת שנת היובל, היינו סבורים לומר שיקבל את כל השדה, שהרי כאן הסברה היא, שהרי זה כקורבן שלו, ואין זה כמו בקל וחומר שאמרה הברייתא, ממה שזוכה עם שאר בני משמרתו בשל אחרים. שלפי זה רק אשר משמרתו משמשת, אז היינו סבורים שיקבלנה כולה. לכך מלמדנו הכתוב שמתחלקת בשווה בין כל הכהנים. שואלת הגמרא מדמי, וכי דומים שדה החרם לקורבנות שלו? קודשיו לאו ברשותו, קורבנותיו שזוכה בהם, אינו מחמת שברשותו הן, שהרי קודשי גבוה הן, אלא שהוא זוכה בהם משולחן גבוה בשכר עבודתו. אחה ברשותו, אבל שדה החרם שהקדיש, מכוח מה שמרשותו בא לרשות הקדש, הוא בא לזכות בה. ומניין לנו לומר שאכן כך הוא? כלומר, מה שזוכה בעור ובשר של קורבנותיו, אינו מחמת שהם שלו, אלא שכיוון שהתורה זיקתה לו לעבוד עבודת הקורבן בכל עת שירצה, ממילא הוא נוטל את העור והבשר משולחן גבוה, חלף עבודתו. אבל כאן שרוצים ללמוד שיהיה השדה שלו בלא שום עבודה, את זה אי אפשר ללמוד מקודשיו. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב נחמן, יצטריך. צריך את הפסוק כשדה החרם, להוציא מסברה אחרת. סל כדאי תחמינה לפי שסבורים היינו לומר. רועיל וכתיב, כיוון שנאמר בנחלת הלוויים, ושדה מגרש הרעם לא ימחר כי אחוזת הוא להם, שהכוונה של לוי יכול לגול את שדהו מיד הקדש לעולם, הנמי אחוזתו היא, גם שדה שבא ליד כהן בחרם נחשבת כאחוזתו שיוכל לגואלה לעולם. כמה שמלן משמיע לנו הכתוב, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, ששדה החרם הוקשה ושוותה לשדה אחוזת ישראל שיוצאת ביובל ומתחלקת לכל הכהנים בשווה. ומה שנאמר בנחלת הלוויים שיש לה גאולת עולם, אחוזתו, אין, נחלה שהייתה של הלוי מחלוקת הארץ, אכן נגאלת לעולם. אבל חרמו, לא. בשדה של הכהן שבא לרשותו על ידי חרם הישראל, אינה נגאלת לעולם. ונתבהר בכך שגם בלימוד זה הוא מחמת ההיקש האמור לאל של שדה אחוזה לשדה החרם. אדרן הלך המוכר שדהו וסליק על המסכת ערכין. סיימנו את הפרק האחרון של מסכת ערכין, פרק ששמו המוכר שדהו, הפרק התשיעי של מסכת ערכין, והסתיימה למסכת ערכין. אדרן הלך מסכת ערכין ואדרחלן דעתן הלך מסכת ערכין ודעתה חלן. לא נתנשי מנך מסכת ערכין ולא תתנשי מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת ערכין ואדרחלן דעתן הלך מסכת ערכין ודעתה חלן. לא נתנשי מנך מסכת ערכין ולא תתנשי מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת ערכין ואדרחלן דעתן הלך מסכת ערכין ודעתה חלן. לא נתנשי מנך מסכת ערכין ולא תתנשי מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהינו ולא אבותינו, שתהיה תורתך אומנותינו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, במרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. ערב נא אדוינו אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוינו ילמדני חוקיך. אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים. אנו המילים והם המילים. אנו המילים ומקבלים שכר והם המילים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבהר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבהר שחת, אנשי דמו ממרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת ערכין, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות האי תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. אדוינו יעוז לעמו ייתן, אדוינו יברך את עמו ושלום. החי וראה אי אפשר לה לחגיגת סיום במסכת ערכין, בלי שירו המופלא של מרדכי בן דוד, ניגון של רש"י, במסכתנו בדף י' א' למדנו מקור לכך שהלוויים היו מנגנים ושרים בבית המקדש. ויהיה הגמרא את הפסוק בפרשת התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב ליבב, כהוכחה לכך שהלוויים היו שרים ומנגנים. ומסביר רש"י את ההוכחה הזו, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב ליבב. שואלת הגמרא, אולי הכוונה לתורה? משיבה הגמרא, התורה לא נקרא טוב ליבב. שואל תוספות במקום, וכי התורה לא נקרא טוב? הרי נאמר כי לקח טוב נתתי לכם, וודאי הכוונה לתורה. נאמר גם טוב לתורת פיך, מאלפי זהב וכסף, וודאי הכוונה לתורה. אומר תוספות שני תירוצים. בתירוץ השני שלו אומר תוספות, יש הבדל בין שירת הלוויים לבין תלמוד תורה. הלוויים נצטוו לבוא ולשיר ולנגן בבית המקדש, כשהם באים כבר מהבית עם השמחה והטוב ליבב. לא ייתכן שלוי יעבוד לעבוד עבודה בלי מצב רוח, ותוך כדי עבודתו בבית המקדש יעלה על המסילה של השמחה והטוב ליבב. אין דבר כזה. הוא חייב לבוא עם השמחה והטוב ליבב מהבית, וכך להתחיל את עבודתו. בתורה זה בהחלט יכול להיות, ואולי אף מומלץ, להתחיל משלו לשמה ולהגיע לידי לשמה. אפשר לבוא מהבית בלי מצב רוח, בלי הרבה חשק, ולהתחיל ללמוד, ואז אחרי המעשים נמשכים הלבבות. השמחה והטוב ליבב נרחשים ופורצים מליבו של האדם העמל בתורה. אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה וטוב ליבב, אומר רש"י במסכת ערכין מסכתנו, ומרדכי בן דוד הוסיף לכך את המאמר לושן ביידיש, איז דוך משמע פון רש"י אז צו זינגן הניגן כן מנור ונאידס בשמחו. משמע מרש"י שלנגן ניגון אפשר לעשות זאת רק כשיהודי שרוי בשמחה.
מתוך שמחה וטוב ליבב, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה, מתוך שמחה וטוב ליבב, אין אדם שר שר שירה אלא 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 מתוך שמחה, אין אדם שר שר שירה אלא 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 מתוך שמחה, אין אדם שר שר שירה אלא 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 מתוך שמחה, אין אדם שר שר שירה simcha idach mashma birashe asizing in nadin kemenor naid besimcha idach mashma birashe asizing in nadin kemenor naid besimcha idach mashma birashe asizing in nadin kemenor naid besimcha idach mashma birashe asizing in nadin kemenor naid besimcha mitoykh simcha vetol leiba ein nodem shor shira ela mitoykh simcha vetol leiba ein nodem shor shor shira ela 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 mitoykh simcha ein nodem shor shor shira ela 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 mitoykh simcha ein nodem shor shor shira ela 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 mitoykh simcha ein nodem shor shor shira Elo 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 mitach simcha Dach mashma virashe atzizing Nanigen kemenor v'nayidiz b'simcha Dach mashma virashe atzizing Nanigen kemenor v'nayidiz b'simcha Dach mashma virashe atzizing Nanigen kemenor v'nayidiz b'simcha Dach mashma
rasch mach bin rasch das singen na die dem no wohl wenn da jede bisschen ra Rasche as singen na nigen kemen nur wenn na jedes bis im rot ich doch mach mach für rasche as singen na nigen kemen nur wenn na jedes bis im rot ich doch mach mach für rasche as singen na nigen kemen nur wenn na jedes bis im rot Asse singen na nigen kemen nur wenn da jedes bisim kha I doch mach ma bin rasche asse singen na nigen kemen nur wenn da jedes bisim kha I doch mach ma bin rasche asse singen na nigen kemen nur wenn da jedes bisim kha
חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי אלא הדרן. הדרן פירושו חזרה. חזרה פירושה שינון. ושיננתם לבניך ודיברת בם. מכובדנו, אהובנו, אחי וראשי שליט הרבי גרשון, הוא האיש על ההדרן. הצעתי לכם היא לשבת עם אוזניים קרויות, ורבי גרשון שליטה, בדקות הבאות, יפקח את עינינו. יחזור בהדרנו, על עיקרי המסכת, עיקרי הדינים שלמדנו במסכת אירחין, בשפה ברורה ובנעימה, בין לבין יאלפינו בינה ומוסר, ובסיום האדרן, בלשון העם, טוויסט בעלילה, שינוי מפתיע לטובה. רבי גרשון שליטה, בכבוד רב.
שלום רב על כולכם ומזל טוב. רק זמן קצר חלף לו מאז השתמענו בסיומה של מסכת בכורות. הפתגם העממי אומר שכאשר נהנים, הזמן חולף במהירות. 34 ימים לא יותר, ובכל זאת, כברת דרך מעניינת בין נושאים ייחודיים למסכת שזה עתה זכינו לסיימה. המילה ערכין או ערכין היא רבים של המילה ערך. למילה ערך לא מעט הגדרות, כמו מידת חשיבות ונחיצות של משהו או מישהו, וגם שוויו של משהו או מישהו. פירוש נוסף למילה ערך הוא רעיון בסיסי ומוסרי. הביטוי דל ערך הוא משהו שהוא חסר חשיבות, משני או שולי. ההפך מרב ערך. כאשר ממעיטים בערכו של משהו או מישהו, הכוונה שמזלזלים בו, או לא מייחסים לו חשיבות וכן הלאה. הערכה במסכתנו נוגעת בנושא מאוד מוגדר. התורה קובעת את סולם הערכים של בני האדם. כאשר מישהו מבקש לנדור נדבה להקדש, הוא מצמיד את גובה נדרו לערכו של מישהו. והסולם נחלק לקבוצות גיל. בין חודש ועד 5 שנים, מגיל 5 ועד 20, מגיל 20 ועד גיל 60 ומ-60 ומעלה. כל קבוצה ומחירה הנקוב. למה? גזירת הכתוב. ובמילים אחרות, אם ברצוני לנדור מתנה לטובת ההקדש, ואני מצביע על אדם מסוים ואומר ערכו עליי, סכום ההתחייבות שלי נקבע בהתאם לקבוצת הגיל עליה משתייך מי שהצבעתי עליו. זאת בשונה מנדר בו אני מצביע על אדם ואומר דמיו עליי. כלומר, אני מתחייב לתת את שווי דמיו, או אז נקבע גובה החוב להקדש בהתאם למצבו האישי של מי שהצבעתי עליו. והמדד הוא, מהו ערכו הכספי אילו היה נמכר לעבד בשוק, וזאת בהתאם למצבו הפיזי ויכולתו להסתכר כחזה. את השווי הזה אני מתחייב לתת להקדש. כך גם אם אני נודר את משקלו של מישהו בכל סוג של מתכת, זהב, כסף ועוד. תובנה ברורה וחדה עולה מפרשה זו, וניתן להגדירה במילה אחת חשובה, שוויון. האנלוגיה המיידית מוליכה אל מצוות מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל לתת את תרומת השם. כאשר מדובר בתרומה לבניין בית השם וההוצאות הנלוות בעבודתו, יש לכלל ישראל חובה וגם זכות לתרום בלי הבדל מעמדות. כולם חשים בנוח וחשבים לגמרי. בזכויות היסוד אין חשיבות למצב חשבון הבנק של התורם. גם מי שיש לו יותר אינו יכול להוסיף ולו פרוטה אחת מעבר למה שקבע הבורא כחובה. אם אחר כך ירצה ויש בידו היכולת להוסיף כנדבה, תבוא עליו ברכה. אבל בחובת מחצית השקל, אדמונד דה רוטשילד שווה לאחרון הקבצנים המחזר על הפתחים. שניהם מחויבים ובדיוק באותו סכום. זאת ועוד. במסכת אבות מזהירים אותנו חז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. לכאורה, עוד המלצה ברוחה וגם מחייבת, אלא שהיא גורפת לגמרי. אין לך זכות לשפוט את האחר בעיני הבשר המוגבלות שלך עד שתגיע למצבו ממש. אין לך את הכלים להעריך מה היה מצבו ומה הן הסיבות שגרמו לו להתנהג בצורה כזו או אחרת ואשר ממש לא נראית לך. אולם עליך לשלוט ביצרך ובדחף הכל כך טבעי ואנושי שלך, לשפוט אותו, לבקר אותו, ואם אפשר על הדרך גם לקטול ולפסול אותו מילולית. והסיבה אינה פרוזאית לגמרי. אין לך את נקודת המבט הרחבה, פרספקטיבה בלעז, הנחוצה כדי להבין את התמונה כולה. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. ישנן פעולות שהאחר עושה ואותך הן מקוממות מאוד. לו הכרת את הנסיבות שבעתיין הוא פועל כך, סביר להניח שהיית רץ ומחבקו. והנה בנושא הערכת אדם לעניין נדר. איננו יודעים אל נכון טעמן של מצוות, ואולם מותר ואולי אף חובה לנסות ולהבין את פשרן. על פניו נראה כאן שהבורא מבקש להבהיר לנו שהשוני בין האחד לחברו הוא לעיניו של האדם בלבד, וכדי להבהיר לנו זאת, קובעת התורה את ערך האדם לכולם בשווה. לומר לך, את הערכתו של האדם באשר הוא אשר למי שבראו. הוא ורק הוא יודע מה מכילה באמת הדמות שאת שוויה ברצונך להאריך. התורה תוחמת לך את גבולות השגתך כבן תמותה ומבקשת שתקבל זאת גם אם חשבת על סכום מאוד מסוים כאשר הצמדת אותו לערכו של האדם בעיניך. גם אם לפי תפיסתך הוא שווה מיליונים או פרוטות אחדות בהתאמה, אתה מרכין את ראשך בהכנעה ומקבל את העובדה הפשוטה שאינך מסוגל להעריך את נפש האדם. זאת, להבדיל מערכו הכלכלי, שכאן ניתנת לך הרשות לקבוע את הסכום, ואף זה בהגבלה. שמין אותו כעבד הנמכר בשוק בהתאם לכושר הסתכרותו. זהו שיעור מוסר בשיטת נוברדוק, המתאימה גם למי שלמד בישיבה חסידית. ולחיזוק, הביא את הגדרתו של הרש"ר הירש באשר להבדל בין האומר דמי פלוני עליי או ערך פלוני עליי. והוא אומר, כסף הוא שווי של דמים, וכל עוד יש מסחר בעבדים, אפשר שיש גם לאדם שווי של דמים. אפשר להעריך את שוויו של אדם ככוח עבודה, כדרך שמעריכים את שווי התועלת של חפץ אחר. אותו שווי דמים קרוי בלשון ההלכה דמים, ואילו ערך איננו שווי דמים, ערך ובייחוד ערכך הוא ביטוי של שווי רעיוני, והוא מבטא את שוויו הרעיוני של אדם להשם ולמקדש. אותו שווי הוא כלל וקבוע, הוא מתעלם מכל איחוד גופני. עד כאן דבריו של הרש"ר הירש. וחזרה לענייננו, אם ברצוני משום מה להצמיד את גובה תרומתי להקדש לערכו של אדם, אין חשיבות לערכו כפי שהוא בעיניי. ואומר משפט שאולי קשה לעיכול. אם אמרתי שערכו של חפץ חיים עליי, ומיד אמרתי שגם ערכו של הגזלן העירוני עליי, אזי אם שניהם באותה קבוצת גיל, אני מתחייב לתת סכום זהה בעבור כל אחד מהם. נראה שזהו המיוחד והיפה בעניין זה. ערכו של אדם כאדם, בן אנוש, בעיני התורה, כפי שהיא מצווה אותנו, הוא זהה לחלוטין, ללא התייחסות למטען שהוא נושא עמו. שני בני אדם בגיל 30, שמטענו הרוחני של האחד 100 טונות, ואילו לאחר עגלה ריקה לחלוטין בעיניי, עבור שניהם אתחייב ב-50 שקלים להקדש. השוני בערכים מתחיל כאשר אני מזכיר דברים חומריים ואומר דמיו עליי, כלומר ערכו הכספי עליי. כאן קיים הבדל בין אחד למשנהו. את שניהם מודדים כאילו נמכרו לעבד בשוק, וככל שהאחד מסתכר יותר בגלל כישוריו, יגדל סכום התחייבותי. ואגדיר זאת כך: כאשר הנדר שלי מתחייב מתייחס אל האדם עצמו, אזי כל בני האדם שווים, וחיובי יהיה תמיד זהה כאשר הם בני אותה קבוצת גיל, כי הכפפתי את עצמי לציווי התורה. ואילו כאשר הנדר שלי מתייחס אל שוויו הכלכלי של האדם בעיניי, כאן ייתכן מאוד שוני מאדם לאדם. אולי הדוגמה הטובה ביותר כפי שמביאה הגמרא הוא כאשר אני נודר את דמיו של מוכה שכין. במקרה זה אני פטור מהתחייבות, כי אין לו ערך ממוני. אבל אם אני נודר את ערכו, הרי שהוא זהה לאחרים וערכו קבוע בהתאם לקבוצת הגיל עליה הוא משתייך. אולי חזרתי מעט על עצמי, ואולם הדבר נובע מחשיבותו והבהרתו של הנושא. ולהשלמת נושא הערכה, ישנה עוד הלכה בנושא ערכין. אדם מת, גם אם הוא גדול בישראל, אין מעריכים אותו, ואילו תינוק בן חודש כן מוערך. ובהקשר זה אומר המלך שלמה בקהלת פרק ת', כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת. מבאר המדרש זוטה, בעולם הזה מי שהוא כלב יכול להיעשות אריה, אבל לעתיד לבוא לאחר המוות מי שהוא כלב אין סיפק בידו להיעשות אריה. ומשלים הפסיקתא זוטרתא, קטן בן יומו חי מחללים עליו את השבת, ואילו על דוד המלך מת אין מחללים עליו את השבת. זהו בהחלט חומר למחשבה בדבר ערך החיים, מה שמביא אותי לשוב לימי בחרותי בישיבת מיר בירושלים ואל ספרו של הגאון רב חיים שמואלביץ זכר צדיק לברכה, שיחות מוסר, בו הוא מביא את השאלה המפורסמת בספר יונה המוכר על בוריו לכל אחד מאיתנו. בפרק א' בדו שיח בין המלאכים המפוחדים עד מוות ויונה, פסוק י' א', ויאמרו אליו, מה נעשה לך ואשתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, סעוני ואטילוני אל הים, ואשתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם. ושואל רב חיים, מדוע אומר להם יונה, סעוני ואטילוני אל הים? מספיק שיאמר, אטילוני אל הים. הוא מתרץ רב חיים בשילוב של גאונות עירת שמיים ופיקחון אין קץ. יונה יודע שבעוד רגע קט יוטל אל המים הסוערים, יטבע ובשרו יהיה למאכל לדגי הים. ובכל זאת, הוא המכיר בערך החיים מבקש, סעוני, הרימו אותי, בכך יוענקו לי עוד שניות אחדות להיוותר בחיים, שניות שערכן לא יסולה בפז. בעשר שניות חיים ניתן להגיש לאבא ואימא כוס מים, כשטלית קטן לגופך ותפילין לראשך, תוך חזרה על פה על משנה, ובידך חבילת מניות הכוללת כיבוד אב ואם, ציצית, תפילין ותלמוד תורה, שתמורתה 10 דונם פרדס פירות טרופיים אקזוטיים בגן עדן, גם אם היו אלה הפעולות האחרונות בחיי העושה. הוא אשר אמרנו, החיים כערך, ולא ערך גריידה, אלא ערך עליון, ערך שאין בידינו כלים לאמוד את שוויו. ולקראת סיום, עוד זה מדבר וזה בא. ממש ברגעים אלה, כאשר אני שוקד על הדרני הצנוע, והנה נכנסת לשיחת טלפון, ואני רואה על הצג את שם המטלפן. גברת אחת, שהדבר האחרון אותו רציתי היה לנהל את השיחה מסיבות כאלה ואחרות שלדעתי הענייה מוצדקת לחלוטין. כבר רציתי להסב עיניי ולהתעלם מהצג, וחלפה במוחי מחשבה שהיא נר לרגלי. שום דבר אינו מקרי, לכל פעולה ותוצאה יש סיבה, אין חלל ריק, יש אדון ומנהל לבירה. ממש בצלצול האחרון לפני התנתקות הרמתי את השפורפרת, וכשתמה השיחה בת 10 הדקות הבינותי לשמחתי הגדולה שהצלתי נפש מישראל פשוטו כמשמעו. הגברת עולה חדשה מאחת הקהילות בחוץ לארץ אותן זכיתי לשרת, אלמנה מתגוררת בגפה והיא בשנות ה-60 לחייה, הודיעה לי שהיא מתקשרת להיפרד מזה כמה ימים, שחדלה לאכול ואף אינה נוטלת יותר תרופות קרוניות מצילות חיים, וממתינה למלאך שיקחיה, מאחר ואין יותר טעם לחייה. עודה שגם במוחי עלתה המחשבה שהיא חיפשה חבל הצלה וטלפנה למישהו שסברה שהיא ענייה מלעשות זאת. ועם זאת חשבתי, מה היה קורה לולי עניתי לשיחה? איני יודע, אבל בשביל ספק גדול הרבה יותר של פיקוח נפש, חובה לחלל את השבת. לו הייתה בליבי גאווה, הייתי משכנע את עצמי שאני מספיק חשוב כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתפנה מעיסוקיו כדי לספק לי חומר מהחיים לסיום הנושא חשוב כל כך ששמו ערך החיים. צנוע או גאוותן, המציאות עולה על כל דמיון, וזה בדיוק מה שקרה, ואין כאן מה להוסיף. ובעברית תקנית, כל מילה מיותרת. רק אוסיף שאם מי מכם מפקפק באמיתות סיפורי, אחזור באוזניו על הביטוי היידישאי המקסים. אפילו סיזנית ריכטיג, דיחאפ איז גוט. כלומר, גם אם אין הדבר אמיתי, הרעיון נהדר. כך או כך, קרדיט קטן מצדכם לא יזיק לי. שומעי ושותפיי לדף היומי הייחודי הזה, הנה עשינו צעד קטן בהיסטוריה היהודית, וענק בו זמנית בחיינו הפרטיים לקראת קו המטרה המתקרב, סיום מחזור הש"ס, והתמורה כבר בדרך, כי זה גם שמה של המסכת הבאה, וגם התמורה והשכר המיועדים למי שזוכה ומקדיש מעיתותיו להגות בתורתנו הקדושה. נמשיך ונגבר חיילים בעסק התורה, ועל הדרך נודה שוב למורה הנבוכים המשובח, מגיד השיעור הרב בנימין שליטה, ההופך בכישרונו המופלא בלא עין הרע את חוויית המשתמש לידידותית מאוד, וליוצרת חשק רב להתמיד בה עוד ועוד, עד שיבלו שפתותינו מלומר די. וגם יישר כוח גדול. מזל טוב ויום נעים לכולנו.
יישר כוח ענק רבי גרשון שליטה על עוד הדרן מופלא, על עוד עליית מדרגה בדרך העולה בית השם. נייחל ונתפלל שתזכה אתה ובני ביתך וכל הסובבים לנחת עושר ובריות גופה ונהור המעליה. ובגוף שלישי נאמר אשרי יולדתו, ואמנו מורתנו עליה השלום שזכתה וזוכה לנחת הזה, בטח מתפללת את תפילת חנה.
Yeah.
מרגש. אחי וראי, מוריי ורבותיי, חגיגת סיום מסכת ערכין על המדל לדפי היום הזה, ערב שבת קודש פרשת פנחס תשע"ט. הולכים אנו מחיל אל חיל, חותמים את מסכת ערכין ומתחילים בסייעת הדשמיה את המסכת הבאה עלינו לטובה, שאת הדף הראשון שלה נלמד בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, חי בתמוז תשע"ט, צום 17 בתמוז, נדחה בשעה 5 בבוקר כאן ברדיו כל חי. וכפי שברוך השם כולם יודעים, שאת שיעורינו ניתן ללמוד וללמד בשאר שעות היום, באתר של רדיו כל חי, באתר של בחדרי חרדים, בכיכר השבת, בפורטל הדף היומי, בכל הלשון, באתר ובטלפון, ובטלפון של רדיו כל חי הנגיש 24 שעות ביממה 039-039-039. כאמור, הולכים אנו מחיל אל חיל, ולומדים כעת את המשנה הפותחת את המסכת, מסכת תמורה. מי שיקדיש בהמה לקורבן כגון לחטאת או לעולה או לשלמים, אסור לו להמיר בה בהמת חולין שלו. היינו לומר על בהמת החולין, הרי זאת תחת חטאת זו, או הרי זאת תמורת עולה זו וכדומה. שנאמר בספר ויקרא פרק זך, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם עבר והמיר, חלה הקדושה על בהמת החולין, כלומר, שתי הבהמות הן קודש, הראשונה משום קדושת הקורבן, שאינה נפקעת ממנה על ידי האמרה, והשנייה משום קדושת התמורה, כמו שנאמר שם, ואם המר ימיר בהמה ובהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. ובטעם המצווה הזו כותב הרמב״ם בסוף הלכות תמורה, אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם, כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן בהם. וכל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה. יראה לי שזה שאמר הכתוב היה הוא תמורתו יהיה קודש, כי עניין שאמר, ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו. ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת יצרו הרע, שטבע של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו, ואף על פי שנדר ויקדיש אפשר שחזר בו וניחם, ויבדה פחות משוויו, אמרה תורה אם פדה לעצמו, יוסיף חומש. וכן אם יקדיש בהמה קדושת הגוף שמה יחזור בו, וכיוון שאינו יכול לבדותה, יחליפנה בפחותה ממנה. אם תיתן לו רשות להחליף הרע ביפה, יחליף היפה ברע ויאמר, טוב הוא. לפיכך סתם הכתוב בפניו שלא יחליף, וכנסו אם כן יחליף. ואמר הכתוב, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. וכל אילו הדברים כדי לקוף את יצרו ולתקן דעותיו. כך הרמב״ם. ובמסכתנו מבוארים פרטי הדינים של התמורה. כך אומרת המשנה הפותחת את מסכת תמורה, המסכת הבאה עלינו לטובה. הכל ממירים, הכל מדפיסים בקדושת תמורה, אחד אנשים ואחד נשים, בין אנשים ובין נשים. שאם אמרו על בהמת חולין שלהם שתהיה תמורת בהמת קודשים שלהם, כמו שביארנו בהקדמה למשנתנו, בהמת החולין נתפסת בקדושת תמורה. והגמרא תבהר שהמילה הכל באה לרבות יורש, שאם המיר בקורבן שהפריש מורישו בחייו, תמורתו תמורה. אומרת המשנה, לא שאדם רשאי להמיר לכתחילה, שהרי נאמר בתורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אלא שאם המיר בהמת חולין בבהמת קודשים, דהיינו שאמר, זו תמורת זו, מומר, חלה על בהמת החולין קדושת תמורה ושתיהן קדושות, כמו שביארנו לעיל, וסופג את ה-40 ולוקה מלכות 40 משום שעברה לא תעשה, לא יחליפנו ולא ימיר. והגמרא תאמר, כל מצוות לא תעשה שאין במעשה, אין לוקין עליה חוץ מנשבע ומימיר, הדין שלנו, ומקלל את חברו בשם. ומסקנת הגמרא היא שלא ימיר לב שיש בו מעשה הוא, שהרי בדיבורו עושה הוא מעשה שנתפסת בהמת החולין בקדושה. ולמרות שהלב של לא ימיר זה לב הניתק לעשה, זאת אומרת שיש אחריו מצוות עשה שמתקנת את הלב הזה, שהרי נאמר אחריו אם אמר ימיר בהמה בבהמה מכל מקום, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, והרי אין לו כן הלב שניתק לעשה, מכל מקום כאן כן לוקה על הלב הזה, מפני שיש כאן שני לבים. לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ועוד מצוות עשה אחת. יש מפרשים את הטעם לפי שהלב כולל יותר מן העשה שבו, שכל הממיר לוקה ואין כל ממיר עושה תמורה. שכן שותפים וציבור אין עושים תמורה. וכיוון שאין העשה שווה ללב, אין זה נקרא לב הניתק לעשה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת תמורה שאותה נתחיל ללמוד בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון. חי בתמוז, צום 17 בתמוז נדחה, ובתלמוד המשנה הזו, בסייעתא דשמיא, הלכנו מחיל אל חיל. כאן בחגיגת סיום מסכת ערכין, רגע לפני שנחתום את החגיגה, נייחל נתפלל ונזמר, יערב נסיכי עליך, כי נפשי תערוג אליך.
נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך.
נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודיך.
ירב, ירב נא נפשי תערוג אליך. ירב, ירב נא, שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תערוג, נפשי תערוג אליך.
אוי נפשי חמדו, חמדו בצל ידך. אוי לדעת, אוי 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 לדעת, אוי לדעת כל רעשי ידך. אוי
נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך.
נפלא. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, חגיגת סיום מסכת ערכין על המדלת הפה. היום הזה, ערב שבת קודש פרשת פנחס תשע"ט, הגיע לסיומה. ברכות והודעות מעתה ועד עולם למלך אל חי וקיים על כל הטוב אשר גמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. נלך מחיל אל חיל, ממסכת אל מסכת, מסדר אל סדר, משס אל שס, בבריות גופה ונהורה מהליה. חמרה למרה טיבותה לשקיה הטובה והברכה, לשרי המשקים, קברניטי התחנה הזו, רדיו קול חי, על האכסניה המופלאה הזו, יום יום בסייעתא דשמיא, לגבר חיילים לאורייתא, חילכם לאורייתא, לכם אחי ורעי, מוריי ורבותיי ומתלמידיי יותר מכולם, ברכת יישר כוחכם, על העידוד והסיוע והשותפות המופלאה, במסע הנפלא, בין דפי השס, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי. ואחרונים חביבים, משפחתי האהובה והנפלאה, מקיימים הלכה למעשה חילכם לאורייתא, ובראשם, מנבטי שתחיה לאורך ימים טובים וארוכים, יחד איתי בבריות גופה ונהורה מהליה. זר החיה וקיימה זר הדלו איפסוק ודלו איבטול מפתגם האורייתא, בכל עידן ועידן, שלי ושלכם, שלאו. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, חגירת סיום מסכת אירחין, תשע"ט, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ביום ראשון הבא עלינו לטובה, חי בתמוז תשע"ט, צום 17 בתמוז נדחה, ונלמד את הדף הפותח את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת תמורה. בנימין מילצקי סס שמח ונרגש, בסייעת הדשמיא עם סיום מסכת אירחין, רוצה לאחל לכולנו ברכת מזל טוב, שבת שלום ומבורך וחג שמח. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדמיתיו, ממקור הברכה, מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחג שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.